ערב טוב לכולם, והשבוע בין חנוכה לעשרה בטבת, בעדינות, בלא משים, עברנו כמעט באופן טבעי מחודש כסלב לחודש טבת. המעבר הזה מהאור של חנוכה לחשיכה של חודש טבת, המעבר הזה היה כמעט בלא משים והצטנע בתוככי חנוכה. ואנחנו, כפי שהתחלנו בשנה זו, מדי שבוע, מדי חודש בחודשו, בשבוע הראשון של החודש, אנו מדברים על מהות החודש. המליך אות עין ברוגז וקשר לו כתר וצרפן זה בזה, וצר בהם גדי בעולם, וטבת בשנה, וכבד בנפש זכר ונקבה. עד כאן בפרק ה' מספר יצירה. כלומר, חודש טבת, להבין את מהותו של חודש טבת, מזל גדי, אות עין, רוגז וכבד, שקשור לרוגז, שהרי שם נוצר הדם, דם שמבטא את מידת הדין, דם שמבטא שפיכות דמים, רוגז, קשור לאות עין, קשור לגדי כאמור. כל אלה סימני דרך ומפתחות להבין את מהותו של חודש טבת, את האירועים שהתרחשו בו. מצד אחד חנוכה, מצד שני עשרה בטבת, תחילת החורבנות, הובקעה העיר, נבוכדנצר מלך בבל בבית ראשון צועד את הצעד הגדול אל השגת מטרתו, לעקור את העם היהודי מארצו ולהחריב את בית מקדש, מקום שכינת מלך. ומחורבן זה, כידוע, מעולם לא נושענו עדיין, שהרי הקמת בית שני גם היא לא היה בה אלא נחמה פורטה. ובשעה שחנכו את בית שני, היו הזקנים שזכרו עדיין את בית ראשון בוכים במקום לשמוח, שראו את ההבדל. ואף כי ראויים היו שיעשו להם ניסים בתקופת בית שני עם הקמתו, כבימי יציאת מצרים, אבל גרם החטא, ובית שני היה חסר עשרה דברים, וביניהם השכינה, שהיו בבית ראשון וחסרו בבית שני. כך שלמעשה הבקעת העיר על ידי נבוכדנצר מלך בבל, שהייתה אות הפתיחה לחורבן בית ראשון, היא גם כן תחילת החורבן בכלל, שאנו מצפים להירפא ממנו במהרה בימינו, אבל טרם נושענו. האות עין מסמלת תנועה, ההפך מהאות חטא. האות חטא היא כוח עצירה, והאות עין היא תנועה. ולכן אם אתה מחליף עין בחטא, התנועה נעצרת. כשמתנועה הופכת התנועה לתנוחה. מעלייה, מעלה, מעולה, הופך העולה לחולה אם מחליפים את העין בחטא. מאדם שהוא פוסע ומתקדם, הוא הופך להיות לפיסח, נכה רגליים, שאינו מתקדם כמו הפוסע, שאינו יכול לפסוע. תנועה יכולה להיות לכאן ויכולה להיות לכאן. יש תנועה בסימן עלייה, בסימן התקדמות, ויש תנועה בסימן ירידה, בסימן נסיגה. ולכן העין היא כמו העין. עין מצד אחד ולב, תרי סרסורי עבירה. הכל מתחיל מן העין. ומצד שני, עין טובה, שהיא הפתיחה לכל דבר טוב. באמצעות עין טובה, האדם יכול להתגבר על היצר הרע. כתוב במדרש שהאות עין היא האות של אבון, אבל גם היא האות של ענב, והיא גם האות של עשיו. כשהופכים את האבון, הוא נהיה לענב. ובאמת הדרך להתגבר על האבונות זו מידת הענווה, כשבראש הגורמים לאבונות הלא היא מידת הגאווה. ומידת הגאווה מביאה לנגע, לנגע של כעס, בחיק כסילים ינוח. כעס נובע מגאווה. האדם שהוא ענב והוא שפל ברך איננו כועס לעולם, כך כתוב בספרי קדמוננו. ולכן כתוב בספרו של הרבי מסוכת שוב בשם משמואל, שבחודש זה הקשור לאות עין וקשור לרוגז, שהרי הענב יכול להפוך להיות לאבון, ואם הענב מתהפך לאבון הרי מתכוונים לאם כל האבונות, הלא היא מידת הגאווה, שהרי רק על מידת הענווה אומר המסילת ישרים נאמר, אומר הרמב״ם סליחה בשמונה פרקים נאמר, שאין להישאר בקו האמצע אלא מאוד מאוד הווי שפל רוח. ובאמת הענווה נמצאת בפסגת הסולם של רבי פנחס בן יאיר, כפי שמופיע גם בבבלי וגם בירושלמי, בבבלי במסכת עבודה זרה ובירושלמי במסכת שקלים. כך כתוב בבבלי במסכת עבודה זרה דף חף ב', ונשמרת מכל דבר רע. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, ונקיות לידי פרישות, ופרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, וחסידות לידי ענווה. והענווה מביאה לידי יראת חטא, ויראת חטא מביאה לידי קדושה. כלומר, הענווה היא בסולם הדרגות של החלק הגבוה של סולמו של רבי פנחס בן יאיר, המחולק כפי שרמח"ל אומר לשניים, עד מידת הפרישות, עד כאן מידת צדיק, מכאן ואילך מידת חסיד, והענווה היא ממידות החסידות. הענב הוא שפל, והגאוותן הוא גבוה, הוא למעלה, הוא מלמעלה מסתכל על כולם. ומילה כל פעם שנדמה לו שלא עושים את רצונו, הוא כועס ורוגז. וחודש זה הקשור לאות עין, מצד אחד אבון הוא גאווה, מצד שני עין, ענווה. בחודש זה אומר השם משמואל, צריך להיזהר ולהישמר שמירה יתרה מכעס ומרוגז. בחודש זה צריך להיזהר ולהישמר שמירה יתרה מכעס ומרוגז. זו הזדמנות להפוך את הרוגז לחיוב. כמו שכתוב, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. הרוגז יכול להפוך להיות לחיוב ולא לרע. להרגיז הכוונה לעורר את היצר הטוב על היצר הרע, כי הרי רוגז זה התעוררות, כמו עין שמבטאת תנועה. מספרים על אלכסנדר מוקדון שהגיע לאחד המקומות והראו לו גלגל עין שמניחים אותו מצד אחד על כפות המוזניים, ועל כף המוזניים השנייה הניחו, מה לא הניחו, כסף וזהב ומטענים, ותמיד העין הכריע, גלגל עין אחד שהכריע את הכל, עד שבסוף הורידו את הכל מכף המוזניים השנייה והניחו שם קמצוץ של אדמה שהכריע את העין. זו העין האנושית, היא בולעת את הכל, היא רואה את הכל, הלא היא מידת הגאווה. מה שיש לו לא מספיק, הוא כל כך גדול בעיניו. קומץ אדמה. מבחינת עקביה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא על ידי עבירה, דע מאין באת, ולאן אתה הולך? למקום עפר, רימה ותולעה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, יזכיר לו את יום המוות. כי אם יצרו מתגבר עליו, זה בדרך כלל קשור גם לגאווה. זו הדרך. ומילא, להוביל אותו לענווה. להשפיל אותו לאפר. ואז הנגע יכול להפוך לעונג. האות עין, כאמור, קשורה לאבון גאווה וקשורה לענווה. השאלה לאן הופכים את זה. וכשחרב בית המקדש נאמר במסתרין, תבכה נפשי מפני גאווה. אומרים חז"ל, מפני גאוותן של ישראל שניטלה מישראל וניתנה לאומות העולם. הם הם הדברים בחודש טבת. עין מספרו 70, והם הם 70 הסנהדרין, 70 הסנהדרין הוא הכוח של תורה שבעל פה, הם גם נקראים עיני העדה, שבאמצעותם של אותם 70 חכמים, באמצעותה של אותה תורה שבעל פה היוצאת מלשכת הגזית המסתמלת על ידי 70 חכמי הסנהדרין, מתגברים על היצר הרע, כמו שכתוב, ברוב חוכמה רוב כעס. אם ראית תלמיד חכם דקרתך, או ראית כמרת חלי, או כמו שכתוב, רואים אב ובנו נראים כשונאים, כועסים זה על זה בשער כשמתווכחים בדברי תורה, אבל הם נפרדים כאוהבים, כי זה כוחה של תורה שבעל פה, שריתחת הכעס הופכת להיות לריתחה דאורייתא, ובאמצעותה מתגברים על היצר הרע. ובאמת עין זה גם 70 פנים לתורה, ובזכות אותם 70 פנים לתורה, אותם 70 פנים לתורה הם הפנים שגורמות לכך שתהיה ריתחה דאורייתא של תורה שבעל פה, שיהיה עמל התורה כדי לחשוף עוד פן ועוד פן, ומזה גם נולדים הוויכוחים, ומזה נולדות אותן מחלוקות חביבות כשהן לשם שמיים. כל זה עין, העין שמאיר, העין שמאירה בהיפוך האבון לעניו, בהיפוך הרוגז להרגיז יצר טוב על היצר הרע. כידוע, חודשי השנה גם קשורים ל-12 שבטי ישראל. לפי שיטת הארי הקדוש, השבט המקביל לשבט, לחודש טבת, הלא הוא שבט דן. שבט דן, אחרון השבטים, המאסף לכל המחנות, הוא המקביל לחודש טבת. ובאמת דן, מידתו מידת הדין. כמו שכתוב בגמרא במסכת פסחים, אותו אחד שעל כל דבר קטן היה אומר דונו דיני, שמה מינה אומרת הגמרא, דמידן קעתי, שהוא בא משבט דן. ובאמת יעקב אבינו בברכתו בפרשת שבוע הבא אומר, פרשת ויחי, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. דן זה מידת הדין. מידת הדין זו המידה שמצד אחד היא מידתו של עשיו, היא מידתו של קין, הורג הבל של שופכי הדמים, אבל בוודאי אפשר להפוך אותה לקדושה, ונאמר יהי דן נחש עלי דרך, כמו שנחש אי אפשר להינצל מארס הנחש, אלא על ידי הנחש עצמו. ולכן גם התורה משולה גם למים. והרי מים בדרך כלל מבטאים חומר, גשם, גשמיות. אז איך התורה, שאומנם מצד אחד משולה לאש, הלא כה דברי כאש נאום השם, אבל מצד שני משולה למים, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים ואין מים אלא תורה. אלא שכפי שכבר אמרנו וידוע ומפורסם, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, ואין אפשרות להילחם כנגד הנחש אלא בארס של הנחש עצמו, כך שהתורה יש בה גם את תכונות החומר, וממילא באמצעותה אפשר להיאבק כנגד היצר הרע, תולדת החומר. נחש, דן משול לנחש, ולכן באמצעות דן אפשר להילחם כנגד היצר, כנגד מידת הדין ההורסת, המצמצמת, המקבילה, השופכת דם, ולהפוך את הרע לקדושה. אותו תבלין של עמל התורה ההופך את הרע לטוב הוא כאמור המציאות של העין, של 70 פנים לתורה, שבאמצעותה יש מקום לעמל התורה. השבט שיצא מדן, השופט סליחה, שיצא מדן, היה שמשון. אם כתוב דן ידין עמו, יהיה דיין, יהיה שופט, בוודאי הכוונה לשמשון. מה זה כאחד שבטי ישראל? אומרים חז"ל, כמיוחד בשבטי ישראל, שראה יעקב אבינו כיצד שמשון יש בו פוטנציאל להיות משיח, כמו המיוחד בשבטי ישראל יהודה, שהרי יהודה נמשל לאריה ודן גור אריה, וכשבנו את בית המקדש בנו אותו
מצד אחד בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ומצד שני אוהליאב בן הכי שמח למטה דן. וכשבנו את בית המקדש בנו אותו מצד אחד שלמה בן דוד למטה יהודה, ומצד שני חירם בן אישה אלמנה למטה דן. כך שדן ויהודה, כשמניחים את שבטי ישראל בעיגול, כמו לעתיד לבוא שעתיד הקדוש לא לעשות מחול לצדיקים, הרי נעוץ סופו בתחילתו, ויהודה ודן נפגשים זה עם זה. ולא עוד אלא, שאף כי מצד אביו היה שמשון משבט דן, אחרון השבטים המאסף לכל המחנות, מצד אביו היה דן, מצד אמו היה דן, משבט יהודה, הצלל פונית אם שמשון הייתה משבט יהודה. כך שבשמשון ראה יעקב אבינו פוטנציאל של משיח, היה בו פוטנציאל של גידוע הרע מבחינת דן, הלא הוא תפקיד שלימים יינתן למשיח בן יוסף, והיה בו פוטנציאל של משיח בן דוד בהיותו אריה ומשבט יהודה מצד אמו. אבל לאחר מכן ראה יעקב שהיא לא תצלח, אז אמר לי ישועתך קיוויתי השם. ובאמת דן הקשור לחודש טבת, כמו שהאות עין קשורה לחודש טבת, ומדן יוצא שמשון, ושמשון כוחו היה בעיניו. בסופו של דבר ניקרו הפלישתים את עיניו של שמשון והוא התעבר. אומרים חז"ל, מפני מה נכשל שמשון? ולא רק שניקרו את עיניו, אלא הוא איבד את יכולת הגאולה שהייתה בו בפוטנציאל, כפי שאמרנו. מפני ששמשון, אומרים חז"ל, התגאה בעיניו. וידויק היטב, לא כתוב ששמשון הלך אחרי עיניו, כתוב שהוא התגאה בעיניו. מה היה? ויגדל הנער ויברכהו השם. שופטים פרק י' ג' פסוק אחרון, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צוראה ובין אשתאול. ותחל רוח השם לפעמו, אומרים חז"ל, יש המנבא בחזון, ויש המנבא בראייה, ויש המתנבא בפעמון, שכמו הפעמון, פעם מצלצל ופעם לא, והרי כך פועל הפעמון, שהזג מצלצל באינבל וחדל. אם הוא יקה כל הזמן, הוא לא יוכל להמשיך ולהשמיע את צליליו. מהותו של הפעמון הוא על ידי צליל והפסקתו וחוזר חלילה, ומכיוון ששמשון עתיד היה, וזה היה תפקידו, לרדת אל בין הערלים, ובמקומות ששם הקדושה ושכינה לא יכולה לשרות, אבל הוא היה צריך להמשיך ולהתקדש בכוח האנרציה מהשכינה ששורה עליו במקום שכן יכולה לשרות שכינה, הרי נבואתו הייתה בפעמון. באמת שמשון זה מלשון שמש הגאולה, אלא שהיא קטנה. וירד שמשון תמנתה. והיה ערישה בתמנתה מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אישה ראיתי בתמנתה. ואתה קחו אותה לי לאישה, וכמובן הוא גייר אותה, כי אחרת לא היה בה לקיחה, מושג לקיחה זה נישואין, ואין נישואין תופסים שאינה יהודיה. ויאמר לו אביו ואמו, אין בבנות אחיך ובכל עמי אישה. ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. שלושה דברים כתובים פה בפסוקים. א', שמהשם יצא הדבר, ב', שאבי ואמו לא ידעו, ג', ששמשון כן ידע. ידע שמשון שרוח השם פיעמה בו, שמהשם יצא הדבר. כיצד ידע? אומרים חז"ל, אמר שמשון, אם היא ישרה בעיניי, היא ישרה גם בעיני השם. כה גדולה הייתה קדושת הראייה של שמשון, שבאמצעות כוח הראייה שלו הוא ידע מה שישר בעיניו, ישר בעיני השם. אלא שהוא ידע, היה מודע לזה יותר מדי, ובכך הוא התגאה בעיניו, ולכן בסופו של דבר ניקרו את עיניו. כוח העין, כוח שמשון, כוחו של דן. כוח הראייה שצריך להוביל לענווה, וכאן חטא באבק, כמובן לפי דרגתו של גאווה. אז ראינו כיצד העין קשורה לחודש טבת, וראינו כיצד הרוגז קשור לעניין, וגם גדי. חודש טבת הוא במזל גדי. מה זה גדי? גדי זה ההפך מכבס. כבס, תלה, מזל של חודש ניסן, מבטא את עם ישראל שאז נולד ויצא ממצרים. לעומת זאת גדי, שעיר עיזים זה גדי. גדי בצעירותו, שעיר בבגרותו. גדי מבטא את עשיו. כאמור, עשיו גם כן בעין. שעיר הוא תמיד חלקו של עשיו. שהרי עשיו איש שעיר. הן אנוכי איש חלק, ועשיו אחי איש שעיר, אמר יעקב לאמו כשהיא שלחה אותו אל אביו על מנת לקחת את הברכות המגיעות לו והעלולות להגיע אל המקום הלא נכון, כלומר אל עשיו. וכדי לחכות את עשיו, אומרת לו, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, שידע אבא ויחשוב שזה עשיו, כי הרי שני גדיים גדי שייך לעשיו. ואז אומר לה יעקב לרבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע. ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, ובכך גדיי העיזים הפכו מעשיו ליעקב. הפכו ממהותו הרעה והשלילית של עשיו לכלי מחזיק ברכה שבאמצעותו קיבל יעקב את הברכות שהגיעו אל תחנתם הראויה. ביום הכיפורים מקריבים שני גדיי עיזים, שני שעירי עיזים, אחד להשם ואחד לעזאזל, והגורל מכריע מי יהיה להשם ומי יהיה לעזאזל. משום שזוהי התכונה של העיזים, הם יכולים או להגיע לשיא הרע לעזאזל או להגיע לשיא הטוב, והגורל מהשם הגורל, כמו שכתוב בספר משלי, מכריע איך זה יהיה לכאן או לכאן. כמו העין, שיכולה להיות עין טובה ויכולה להיות עין רעה, שיכולה להיות ראשון סרסורי העבירה ויכולה להעלות את האדם בעלייה כלפי מעלה. זהו כוח החודש, להפוך את האבון הנובע מגאווה ואת הכעס הנובע גם כן מגאווה לענווה ושפלות, להפוך מעונג לנגע, מנגע לעונג, להפוך מסעיר של עשיו לגדיי עיזים של יעקב, להפוך את הרתיחה של היצר הרע לרתיחה של תורה על ידי התבלין של תורה שבעל פה, 70 פנים לתורה שבעל פה. יש לזכור שחודש טבת מתחיל כאמור בחנוכה. היוונים לחמו נגד תורה שבעל פה. תורה שבכתב אדרבה. תורה שבכתב דווקא הם אהבו וחיבבו ויקרו, עד כי תרגמו אותה ליוונית. 70, ולא במקרה 70 חכמים, הושבו על ידי תלמי היווני שממצרים ב-70 חדרים אטומים נפרדים, לבל יקשרו קשר זה עם זה לשנות מפשוטו של מקרא. כה רצו היוונים שתהיה בידיהם תורה שבכתב מדויקת ומדוקדקת. חסד גדול נעשה כשנעשו שינויים מתבקשים בלא תאום ביניהם, אבל בכוונת הלב שכיוונו כולם לאותם שינויים. וכשתורגמה התורה ליוונית, ירדו 3 ימי חושך לעולם, וזה נושא בפני עצמו שבעבר הסברנו מדוע. מכל מקום, את התורה שבכתב הם חיבבו, כי הרי תורה מונחת בקרן זווית, כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול, אבל הם לא יכלו לסבול את התורה שבעל פה, שבה ורק בה קיים עמל וקיים התבלין כנגד היצר הרע. ועליה הם גזרו להשכיחם תורתך. וכתוצאה מזה ירדו לומדי התורה למחתרת. וכך הגיעו הדברים שנותק הקשר, נותקה התקשורת במרכזי התורה, וממילא התרבו המחלוקות. יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, בתקופתם התחילה המחלוקת הראשונה בעניין הסמיכה, והמחלוקות הללו נתנו מקום נרחב יותר לעמל התורה. זה העמל המשבר את הגרם של היצר הרע. כך שלמעשה קרה להם מה שקרה בעבר לאדם אחר שלחם בפיו ולקח את כוח הפה מעם ישראל, הלא הוא בלעם, שגם הוא בא לקלל ונמצא מברך. ולכן בחודש זה דווקא צר נבוכדנצר על מלך בבל על ירושלים, שהרי בבל הינה זה כלעומת זה כנגד התורה שבעל פה. לא בכדי בבבל היה חטא דור הפלגה, ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, חטא שקשור ללשון, חטא שקשור לדיבור, זה היה בבל. ובבבל זה המקום שנבחר, שבו תחתם, תכתב, תועמק ותלמד התורה שבעל פה, התלמוד הבבלי בבבל. ונבוכדנצר מלך בבל, שצר על ירושלים, בא לבטל את בית המקדש, שבית המקדש הרי הוא המקור לתורה שבעל פה. את בית המקדש מקים דוד המלך למעשה, לא בפועל אבל בכוח. ודוד המלך כוחו בפיו, כוחו של יהודה, כוח ההודיה, כוח הדיבור. ודוד המלך הוא שלימות הדיבור, שהרי הוא שר את שירת תהילים, ושירה היא שלימות הדיבור. כוח שני שקשור לתורה שבעל פה זה כוחם של הכהנים, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, אומר יעקב. אומרת הברכה שנתברך שבט לוי, הכהנים מורים משפטים ליעקב ותורה לישראל. ולכן לא בכדי נבחר מקום המקדש להיות המקום, מקום משכנם של הסנהדרין, של 70 חכמי הסנהדרין, 70 פנים לתורה, ומשם יוצאת הוראה של תורה שבעל פה לכל תפוצות ישראל. ואת זה בא נבוכדנצר לבטל. ובאמת אורם של חכמי התורה שבעל פה מקביל לאורו של בית המקדש. אורו של בית המקדש, כך למדנו אצל הורדוס בשיחתו עם בבא בן בוטה, שאחרי שהורדוס הרג את חכמי התורה שבעל פה, כשאמרו לו שלמעשה אין צורך בחכמי התורה שבעל פה, שהרי תורה מונחת בקרן זווית, כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול, כלומר אין צורך בתורה שבעל פה, אמרו אותם ממשיכי דרכם של המתייבנים להורדוס מלך ישראל, וכך הוא הרג את כל חכמי ישראל, רבי שמעון בן שטח ברח ורבי יהודה בבא בן בוטה נשאר, אבל נשמעו עיניו, הוא ניכר את עיניו, הורדוס, דווקא את העיניים. והוא בא והציג לפניו כאילו הוא רוצה לקלל את הורדוס, ובא ובן בוטה לא נגרר, ואז הוא אמר לו, אני רואה שטעיתי בכך שהרגתי את חכמי ישראל, מה לעשות כדי לחפר? אמר לו בא ובן בוטה, אתה קיבית אורו של עולם, את חכמי התורה שבעל פה, את עיני העדה, וגם את עיניו שלא פיזית הוא ניכר. לך תאיר את אורו של עולם, שבית המקדש נקרא אורו של עולם. יש קשר בין אורו של בית המקדש לבין אורם של החכמים. ומהו אורו של בית המקדש אם לא במיוחד אור השמן שמבטא את החוכמה, אור המנורה. והנה הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. אמנם בסדר הכרונולוגי נבוכדנצר היה לפני חנוכה, אבל בסדר השנה שאנו מחיים את האירועים כל שנה ושנה, קודם אנו מגיעים לתחנה הזאת של תחילת חודש טבת, של חנוכה, ורק אחר כך לעשרה בטבת, חורבן בית המקדש ותרגום התורה ליוונית. בחנוכה היה הניצחון של החשמונאים הכהנים, שהם כוח התורה שבעל פה. כאמור, כהנים, כי שפתי כהן ישמרו דעת, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. המלחמה הייתה סביב מקום המקדש, שכאמור היה מקומה של סנהדרין בת 70, והפח הקטן מסמל את מידת הענווה, היפוך האבון והגאווה היוונית. והנה בחודש זה אנו רואים כיצד מאז יוצא מתוק, כיצד הרע הופך בעצמו לטוב. גם השיעור הגדול של פורים הדומה לחנוכה הוא שיעור של ונהפוכו, אבל שם הנהפוכו הוא קצת אחרת. שם הרע והמציאות מתהפך, משתנה, ובמקום רע נהיה טוב. פה הרע עצמו נהיה טוב, לא במקום רע נהיה טוב. לא אשר ישלטו היהודים הם בשונאיהם כבפורים, פה הרע בעצמו הופך לטוב. מקדים רפואה למכה. אנחנו רואים את זה, כפי שאמרנו, בכל ענייני החודש, איך שמעוון נהיה ענב, אפשר להיות ענב, איך שהרוגז הופך לריתך דאורייתא, איך שהגדי הופך לגדיי העיזים על חלקת צווארה ועל ידיו של יעקב. ובפרשיות השבוע שקוראים בשבועות אלה, רואים את התופעה הזאת בעליל. פרשיות של אחי יוסף. בסופו של דבר אומר יוסף לאחיו, אחרי שהוא מתגלה עליהם בפרשתנו אנו, פרשת ויגש, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה להחיות עם רב. כלומר, החלומות של יוסף, הקנאה, דבר כל כך היום ונורא. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. ויוסף הולך אל עמק חברון, ויוסף נמכר בעבור נעליים, ויוסף מורד למצרים. זה רע אחרי רע, ירידה אחרי ירידה, מאיגרא רמא, החביב בבניו של יוסף, לבור עם הנחשים והעקרבים, ומהנחשים והעקרבים לנחשים האחרים, מדיינים, מדנים, ישמעאלים, סוחרים, ובסוף מגיע אל פוטיפרה, כהן און, ושם אשת פוטיפר, מדחי אל דחי מדרדר יוסף. ושם יוסף נופל עוד יותר ועוד יותר. הוא מגיע אל בית האסורים. ודווקא הנפילות הללו, אם לא היו מוכרים אותו אחיו, ואם לא היה מגיע לפוטיפר, שר הטבחים, ואם לא היה מגיע אל בית הסוהר, הירידה הגדולה הזאת אל הבור, הרי לא היה פותר לשר האופים ושר המשקים את חלומותיהם, והם לא היו יוצאים להגשמת החלומות ששר המשקים מושב אל קנו, ושר המשקים לא היה אומר לפני פרעה מלך מצרים שיש מי שיפתור את חלומותיו, ויוסף לא היה פותר את החלומות, ולא היה מגיע למה שהגיע להיות משנה למלך, מבירה עמיקתה אל איגרא רמא חזרה, ומזה להחיות עם רב, וכתוצאה מזה להוריד את עם ישראל למצרים כדי שיזדקחו, כדי שיוכלו לעלות למתן תורה. כשאתה מסתכל מלמעלה, אתה פתאום רואה איך שכל האירועים הם אירועים של מאז יוצא מתוק, איך שדברים רעים מתהפכים לטובה, איך שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, איך שמכה עצמה הקדוש ברוך הוא עושה רתיעה למכה גדולה ממנה, איך שהמכה עצמה הופכת להיות לרפואה. אבל מה באמת גרם שמכה תהפוך להיות לרפואה? שתראה הקדמת הרפואה למכה? איך מתגלה ואמרת ביום ההוא עודך השם כי ענפת בי ישוב הפכה ותנחמני? הקטליזטור המעודד התגלות זו קוראים לו מסירות נפש. יש סיפור שמובא בספרה של יפה אליאך, חוקרת שואה מפורסמת בארצות הברית, שנקרא הספר Hasidic Tales from the Holocaust. מספרת שהיא עבדה באחד המחנות, ממחנות הקיץ בארצות הברית, עם טבח אחד מבוגר, איש מבוגר, ניצול מחנות. ויום אחד הטבח הזה סיפר לה את הסיפור הבא, וכך הוא סיפר: אנחנו היינו, אומר, עם משפחתנו בגטו, והיינו יוצאים כל בוקר לעבודה וחוזרים כל ערב מותשים ומושפלים. והייתה לי אחות, ואת האחות הזאת לא רשמנו בשום מקום, הגרמנים לא ידעו על קיומה, והחזקנו אותה סגורה בבית כל היום. בערב היינו מביאים לה אוכל, והעובדה שהיא נמצאת שם והידיעה שכשנשוב נמצא אותה שם, היא זו שחזקה אותנו ונתנה לנו כוח במשך כל היום הקשה הזה. יום אחד חזרנו מן העבודה, הוא מספר, ראינו ברחוב בוקה ומבולקה, אורחים היו ברחוב. נכנסנו לרחוב וראינו היו הגסטאפו. מהרנו הביתה וראינו הבית פתוח, הדירה פרוצה. נכנסנו לחדרים והילדה לא שם. שכנים אמרו שלקחו אותה למטה הגסטאפו. מיד הבחור הזה הסתובב והתחיל לרוץ. אמא שלו קוראת אחיו, לאן אתה הולך? והוא אומר לה, גסטאפו. והיא קוראת אחיו שיחזור, למה השקלשתכם יום אחד? והוא לא חושב מחשבות, הוא רץ ונכנס ישר לתוך מטה הגסטאפו. החייל שיושב שם במטה הגסטאפו פוקח זוג עיניים ואומר, מה זה, אתה השתגעת? אין לך מה לעשות? אין לך זמן לחכות לתור שלך, לכדור שלך? אתה רוצה לקבל אותו כבר היום? הבחור הזה דופק על שולחן ואומר לו, תביא לי את אחותי. הגרמני אומר לו, מי זאת אחותך? הוא מסביר לו. הגרמני מתחייך בחיוך סתני ואומר, נכון, אחותך פה, אבל אתה לא תראה אותה, איזה מין רעיון יש לך. באותו רגע נכנס קצין גבוה יותר ושואל, מה פה, מה קורה פה? והגרמני אומר לו, תראה איזה רעיונות משונים יש ליהודים היום. הוא מסביר לו שהבחור מבקש את אחותו. פונה הגרמני הקצין לבחור, אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, תביא לי את אחותי. הגרמני מתחיל להתחייך, מתחילה בחיוך שמבוכה, אחר כן בחיוך של בוז, אחר חיוך של זעם. הוא אומר לו, אתה יודע מתי אתה תקבל את אחותך? אם עכשיו תצמח נסעות על כף ידך, תקבל על אחותך, תקבל את אחותך. הבחור פותח את ידו מול עיניו של הקצין, ומול עיניו הנדהמות מתגלית לקצין תופעה. על כף ידו של הבחור צמחו שתי תורים, שתי שורות של שערות. הקצין פער את עיניו בבהלה והתחיל לצוק, זה השטן, זה השטן. רץ לחדר השני, תפס את הילדה, הביא אותה, דחף אותה וצעק להם, לכו מיד. הבחור מחזיק ביד את אחותו ופונים אחורה, מתחילים לרוץ. הוא אומר, היינו בטוחים שהם יירו בנו בעורף, אבל הם לא ירו. והוא רץ להגיד לאמא שלו שהם נמצאים, ומשם ישר ליער. ומספרת יפה אליאך שהאיש הזה פותח את כף ידו, והיא רואה שם בארצות הברית עשרות שנים לאחר מכן שני תורים ששרות על כף ידו. הוא אומר לה, בוא אני אספר לך את סיפורן של השערות האלה. שנה לפני המלחמה הוא עבד ליד סרט נע במפעל, והיד שלו נתפסה במכונה ונקרעה לחתיכות, והבעילו אותו לבית חולים, ושם הרופאים במשך 3 שעות של ניתוח עמלו כדי לשחזר את היד. הוא אומר, את רואה, הם עשו עבודה טובה, אני לא מוגבל בשום דבר, לא בפעולות עדינות ולא בפעולות גסות, אבל דבר אחד היה חסר להם, לא היה להם מספיק אור. אז הם לקחו אור ממקום סעיר בגוף והשתילו אותו בכף היד, וכשהוא התעורר הוא שאל אותם, האם לא תצמחת פה שערות? הם אמרו לו, לא ייתכן, כי האור מקבל את התכונות של המקום שבו השתילו אותו. הוא אומר, מה אני יכול לעשות שכף ידי לא למדה רפואה? פשטות זה סיפור של הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. על ידי מכה עצמה עושה רתיעה, ועל ידי מכה עצמה עושה רתיעה. הנה, שנה לפני המלחמה נתפס לבחור, נתפסת לבחור היד, הוא עובר 3 שעות ניתוח ואיסורים, ודבר משונה כזה, שערות על כף היד. אבל ודאי אם היו שואלים אותו, הוא היה מוכן לתת 3 שעות של ייסורים כדי להציל את אחותו. הרי יותר מזה, הוא עשה את חייו כמעט יקריב בשבילה. אבל מה הדבר שגרם שיתגלה שאותה מכה של היד הפצועה והשערות הצומחות הייתה למעשה רפואה? מסירות נפש. אם לא הייתה לבחור מסירות נפש לרוץ לתוך מתי הגסטאפו על מנת להציל את אחותו, עד יומו האחרון הוא היה מסתובב בלי אחות, ומצד שני הוא בכלל לא היה מבין למה עשה לו הקדוש ברוך הוא דבר משונה כזה שהוא יצטרך להסתובב כל ימיו עם שערות על כף היד. ובגלל שהייתה לו מסירות נפש, הכל התהפך. כך ראינו גם אצל יוסף. מה גרם ליוסף לירידה הזאת שממנה הוא עלה? מסירות נפש לשם שמיים. הוא היה עזוב בגדו אצלה וינוס ויצא החוצה. הוא יודע שבזה שהוא עוזב את הבגד אצלה הוא מפליל את עצמו, ומי יודע מה יקרה לו. ומזה הוא באמת הגיע לבית סוהר, שמשם הוא התעלה בזכות החלומות אל כס המלוכה. לולא ויעזוב בגדו אצלה, מי יודע מה היה קורה. לא היה לה במה להפליל אותו, לא הייתה לה עדות, היא לא הייתה יכולה להעליל עליו, והוא היה ממשיך להיות עבד בבית פוטיפר. הדיבר יחזקאל הרבי משנה ואומר, מה זה ויעזוב בגדו אצלה? יוסף הצדיק הגיע למצרים וידע שהוא בא להגשים את החלומות, אז הוא חשב ללכת בדרך דיפלומטית רגילה, בוא ונמצא חן ביניהם, בוא ונתנהג כמוהם. כמה אמרו את זה פה, צריך להתקרב, צריך להיראות כמוהם, צריך לדבר בשפתם. אז הוא התחיל לסלסל בשערותיו והתחיל ללבוש את לבושיהם, וכשהיא ראתה שהוא לובש במלבושיהם, היא חשבה שהוא שייך אליהם, שהוא מהסוג שלהם, והיא התחילה לפתות אותו. כשהוא ראה למה גורמים הבגדים ויעזוב בגדו אצלה, באותו רגע הוא שינה את המדיניות, ובאותו רגע החלה המדיניות של לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם ולא שינו את שפתם. ובאמת בקריאת ים סוף כתוב, הים ראה וינוס. מה ראה הים? שנס ארונו של יוסף ראה, שנאמר ויעזוב בגדו אצלה וינוס ויצא החוצה. וההסבר לזה הוא שהים לא רצה לנוס. למה? בגלל שעלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה. ולמה בכל זאת נקרא? כי לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, לא שינו את, את לשונם. והכל התחיל באותו רגע של יוסף. ויתר על הכל, על כל ההשתדלות בדרך הטבע. הרי הוא לא סתם סלסל בשערותיו. הוא הבין שזאת הדרך שתביא אותו למלוכה. הוא במסירות נפש, שהוא סיכן את כל התוכנית שלו, את כל הגשמת החלומות ואת חייו. הוא ויתר על הכל ויעזוב בגדו אצלה, ודווקא המסירות נפש הזאת היא שהובילה וגילתה למפרע שכל מה שהיה עד עכשיו היה למעשה להחיות עם רב. מציאות של להשכיחם תורתך מתקופת החשמונאים הביאה בסופו של דבר לביסוס עניין התורה שבעל פה לדורות, על ידי אור החנוכה ועל ידי אור הנרות שנשאר לעולם. כמו שאמר הקדוש הוא לאהרון, כשאהרון התקנה בנשיאים שהביאו תרומה והוא לא הביא, אמר לו הקדוש הוא מיד אחרי פרשת נשא, קורבנות הנשיאים, בהעלותך את הנרות, וקראנו את זה ביום האחרון של חנוכה, בהעלותך את הנרות יאירו שבעת הנרות, לעולם יאירו הנרות, שהרי גם מי שחרב את המקדש ואין קורבנות להקריב ולא קטורת להעלות ולא כהנים בעבודתם, ולא עוד לוויים בשירם ובזמרם, ואין ישראל במעמדם, אבל יש מנורה. מנורת החנוכה ממשיכה להאיר מאז ועד היום. האור הזה של תורה שבעל פה ממשיך להאיר. וגם בבחינה זו רואים אנחנו את הקדמת הרפואה למכה. בחנוכה נקבעה הדלקת המנורה לדורות, ובעשרה בטבת אנו מתחילים מזכירים את תחילת החורבן, שבין השאר היה גם חורבן אור המנורה ונרותיה. והנה לפני כן בחנוכה יש את המנורות המאירים לעולם, והאור הזה של המנורה הוא המרפא לאותו גדי שהוא עשיו, לאותו רוגז של הגאווה ההופכת לענבה בחודש טבת, והרוגז הופך לשלום ושלווה ולריתחא דאורייתא ולריתחא דאורייתא ולכל מה שאנחנו מקווים שיהיה בחודש טבת. ולסיום הדברים, ברגע זה מכניס לי גיאור הפתק שאחד המאזינים צלצל, שהיום הוא יום פטירתו של הדברי יחזקאל, שציטטנו מדבריו כביכול בלא משים, ממש לא ידענו את זה, אבל שפתותיו מדובבות בקבר. תודה רבה.